וערב טוב לאורחת שלנו, ציפי פליישר.
ערב טוב ומבורך.
השבוע במסגרת הקונצרט השבועי של התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, התזמורת תנגן גם יצירה שלך, הסימפוניה מספר 5, שיש לה שם נוסף, קולאז' יהודי, והתזמורת היא שהזמינה את היצירה אצלך, וזאת תהיה השמעת הבכורה העולמית של היצירה. אני רוצה אבל ברשותך קודם לספר למאזינים מה עוד יהיה בקונצרט הזה. תהיה פתיחה של שומן, שלא מרבים להשמיע, זאת הפתיחה הקלה ממסינה, למחזהו של שילר בשם זה. תנוגן הסימפוניה מספר 8 של דבוז'ק, והקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ולתזמורת מאת פרוקופייב. הסולן בהשמעת הקונצ'רטו הוא הפסנתרן איגור לויט, שזכה במקום השני בתחרות רובינשטיין האחרונה, זכה גם בפרס חביב הקהל, והיצירה שלך, ציפי פליישר. המנצחת היא רבקה מילר, מנצחת אורחת שמגיעה אלינו מארצות הברית. היא אמנם, אני מבינה, ילידת אנגליה, היא אסיסטנטית של ליאון בוטשטיין, ומנצחת על הקונצרט הזה ועל היצירה שלך. את כבר שמעת חזרה של היצירה, נכון? כן, עם רבקה מילר.
היום שמעתי, כן.
כן.
היה מצוין.
זה סימן טוב, כי כן. זה בוודאי איזשהו רגע מאוד מתוח, הרגע הראשון שמלחין שומע יצירה שלא מבוצעת.
למעשה בשבילו, כבר החזרה הזאת, גם אם היא עוד לא מושלמת, זאת הבחורה.
כן.
בשבילו עם עצמו, זאת בעצם הבחורה.
בשביל המלחין.
כן, בשביל המלחין.
כן. אני רוצה, ציפי פליישר, שתספרי לנו על היצירה, תציגי בפנינו את הסימפוניה שלך.
בסדר גמור. זה קולאז' ישראלי-יהודי, לא רק יהודי, כי בישראלי נכלל יותר מאשר יהודי, ודווקא לא יהודי-ישראלי, שזה אנחנו הכי רגילים, אנחנו קודם יהודים ואחר כך ישראלים, או קנדים, או אמריקאים. כאן הישראלי עומד במרכז. ישראלי ואחר כך יהודי. זאת אומרת, אני בסימפוניה הזאת רציתי, כמו בכל היצירות האחרות שלי, לפתור את הבעיות הקיומיות שלי, ודרך זאת בעצם לראות את הקיום הכולל שלנו. אז כאן באמת בעיה של הישרדות. בסימפוניה הרביעית, שהיא הרבה יותר אקזוטית, וזאת הרבה יותר דרמטית, האווירה היא מאוד מאוד מזרחית, הייתי אומרת, מזרחית ערבית. כאן יש הרבה יותר אווירה יהודית, והאלמנט של המזרח או החוץ אירופה נכנס גם בתוך נוסחי כל נדרי, שמעניין מאוד שבעדות יוצאות המזרח הם מאוד מאוד מגוונים, כל הנוסחים האלה. וגם הצורה שהלכתי עליה היא צורה פתוחה, כן? יותר שייכת לחוץ אירופה מאשר לאירופה. אז הרעיון היה הישרדות, אנחנו נשרוד כאן או לא? כל אחד עם עצמו. לא מדברת על האומן הזה או אחר, מדברת על עצמנו כעם, על ישות ישראלית, כמדינה, איך נצליח להחזיק מעמד. אז האווירה שאני בחרתי בה, היא באמת האופטימיות של הבנייה בהתחלה, נזכור את הבנייה הבן גוריונית, הפוזיטיביות הזאת, עם הלהט, שתמיד הרגיע אותנו, למרות הקשיים, אבל נכנסנו יותר ויותר כל הזמן למאבקים של הישרדות. והדרמה היא דרמה ענקית. והיא מתחוללת בסימפוניה הזאת, קודם כל, בין הנוסחים האלה של כל נדרי, שמעובדים על טייפ אלקטרוני, אל מול התזמורת. המאבקים מגיעים לסי. ואז בכל זאת, פתרון שאני הייתי אופטימית בו לפני כמה שנים, אולי טבע הארץ. זה מה שאנחנו כולנו אוהבים. סקנים, צעירים, חילונים, דתיים, אפילו ערבים. כולנו יכולים לרקוד ברגל יחיפה על החול. אז זאת הבנייה הכללית, המצב רוח הכללי. כל הזמן דילמות, אלה בעצם המיתוסים שאיתם אני עובדת. ואז השאלה העקרונית היא, איך לגשת למבנה כזה? האם לקחת את זה באופן מערבי, כמו שבדרך כלל, כמלחין שלמד במערב, אנחנו עובדים, אנחנו יודעים על איזה צורה אנחנו הולכים, ואז אנחנו מתחילים לתוכה, לצקת את כל מה שאנחנו יודעים, או ללכת בצורה חוץ אירופית, לגמרי באופן חופשי, כן, ולראות לאן מוביל אותי כל מצב רוח כזה מבחינת הבנייה. אז אני החלטתי על זה. ואז בעצם קודם כל עבדתי באמת עם מקורות ההשראה של החזנים. ובתוך אולפן הקלטה של חבורת אקוסטיק, לא סליחה, של דן יוהס, כן, של המאה ה-21, כי גם איתם עוד עבדתי לפני שנים, ודידי פייר, ביחד אנחנו בעצם מצאנו, זאת הייתה קודם כל באמת הגישה שלי לחומר פתוחה ביותר, שישאר אנושי, אבל שיענה לצרכים הדרמטיים. והחומרים הם פנטסטיים, חומרי ההשראה, מתוך החזנות המקורית הזאת של העדות השונות.
השתמשת בהקלטות שנעשו של חזנות כזאת? של
כן,
העדות?
הקלטות מצוינות שמכון רננות מבצע, כמכון שעובד באמת בצורה ממש עם האתנו, לא בצורה מדעית, אלא בצורה בלתי אמצעית. יש להם, מצאתי אצלם תקליט מאוד מאוד יפה של פשוט מצבור של כל מיני נוסחים, שמעתי אותם, ומה שנגע לליבי מיד תפסתי ולקחתי. זה באמת פיצ'ס שונים, מצב רוח שונה, קוליות שונה, מוטיבים שונים, לא עשיתי יותר מדי ניתוח, כמו באהבה. בחרתי איזה 5-6 קטעים שידעתי שהם יהוו הבסיס ל5 החטיבות של היצירה שמתפתחות אחת בתוך השנייה. אין לנו כאן קיטועים. כי אנחנו זורמים מתוך מצב אחד למצב שני עד לסיום.
אז אולי נשמע דוגמה לחומר כזה שהשתמשת בו.
בכיף. באמת אולי נשמע את החזן מקוצ'ין, עדה מאוד מפותחת ומעניינת מהודו, שבו גם השתמשתי, כן, בחומר המקורי הזה השתמשתי ברנדום הראשון בתוך היצירה. זאת אומרת, גם עם החזן הזה מתחיל הטייפ האלקטרוני.
וזה נוסח מסורתי של יהודי קוצ'ין לכל נדרי.
נכון.
נשמע.
בישיבה של מה
ציפי פליישר, מה שמענו?
שמענו את החזן מקוצ'ין, ואחר כך כבר גם את בעלי התפילה שעונים לו. והרגש והניקיון, שנובע גם מתחושות לגמרי אינטימיות של החזן עם מה שהוא שר, זה תפס אותי ביותר.
תפילת כל נדרי. כן. של יהודי קוצ'ין.
כן. כן. התחלתי גם בזה את היצירה. יש בזה איזושהי בהירות, טוהר, שלווה שבונה משהו.
השתמשת בפרגמנט מתוך זה או
מספר פרגמנטים יותר מן ההתחלה, והתחלתי לראות בהם, מי שישמע את היצירה בקונצרט, התחלתי לראות בהם לא רק אדם אחד, אלא קבוצה, עם שבונה את עצמו, מפתח, מתרבה. אנחנו נעבור אולי לשמוע מתוך היצירה עיבוד באותו נוסח שאני מדברת עליו, כי זה הדבר הראשון שעשיתי. קודם כל הלכתי שבי אחרי אותם חזנים שאהבתי מהעדות השונות, ובניתי לי את הקו. נשמע עכשיו קטע של, שבנוי על הנוסח של יהודי קורדיסטן.
והעיבוד הוא?
הוא כבר עיבוד של תוכנות אלקטרוניות.
כלומר, העיבוד הוא כבר עיבוד אלקטרוני,
כן.
והחומר הוא של יהודי קורדיסטן.
והוא עדיין לעצמו. עוד אנחנו לא שומעים תזמורת סימפונית. זאת אומרת, בעצם, ריקה, אנחנו כאן נמצאים ממש בתוך התהליך שאני עברתי כקומפוזיטור.
נשמע.
זה היה כל כך מעניין בתוך הסטודיו להפוך קול כזה סולני עם כל הרגש שבו לדבר שמרגיש עוד פי כמה וכמה. רטט כזה פתאום, כן, של גם זקנים וגם צעירים שאתה מקבל דרך התוכנות, או רב קוליות מסוימת, כן, למרות האחד. זה בעצם נתן המון כוח להמשיך ולראות איך אני יכולה היום בעזרת המכשירים לנווט כל בודד אחד שיש בו כבר כל כך הרבה אלמנטים עשירים, אל תוך מה שיכול להיות עוד הרבה יותר מפותח מבחינה דרמטית.
ואת עוברת מן המסורות של היהודים שהביאו מכל קצוות העולם לארצנו. את עוברת אל משהו שהוא לחלוטין ישראלי וגם מאוד מאוד עכשווי.
דיברנו על זה שבאמת יש כאן קולאז'. הקולאז' הזה הוא בעצם טקסטורה שהמאזין נחשף בתוכה לארבעה ערוצי שמע. החזנים האלה עם הרנדומליות שפיתחנו בתוכם, אל מולם התזמורת, נדבר קצת אחר כך, איך מתזמרים פתאום דבר כזה, עומד לפניך, לא קו בודד, אלא עומד לפניך זמר כזה מיוחד, כבר חצי אלקטרוני, מה אתה עושה שם כדי לתזמר? אז התזמורת והחזנים מלווים אותנו לאורך כל היצירה, ומדי פעם יש התפרצויות בזק של שלום חנוך, וגם של שופרות, והם כאילו איזה שחקנים שפורצים לבמה, הרבה יותר פיזיים. שלום הוא בוטה, רוקר טיפוסי ביותר, והשופרות זוהרים.
באיזה שיר שלו את משתמשת?
המצב קשה. אני חשבתי, הייתה לי תקופה שחיפשתי, ואז ראיתי שזה בדיוק מה שיתאים. מתוך השיר הזה, לחפש מה אפשר בדיוק לתוך הקונטקסט הזה הדרמטי שלי, להשחיל. ומצאתי ושמחתי.
אז אולי נשמע אותו, את שלום חנוך.
קודם במקור.
במקור.
כן, 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 כן. המצב קשה. ברחת לי מהבית. נשארתי בלי קפה. לא עזבת אפילו. פתק על כיסא. עוד מעט כבר שתיים, ולא יוצא מזה. כן, 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 כן. המצב קשה.
המצב קשה, שלום חנוך. ואת משתמשת בשיר הזה בסימפוניה החמישית שלך, ציפי פליישר.
כן, זה לא ישמע ככה. הקונטקסט יהיה אחר לגמרי. עם החזנים, עם החרדה שלהם, כן, ועם התרועות של השופר. הדיכוטומיה הזאת של שלום ושופרות, זה הספיק לי כדי להגיד, אלה יהיו באמת, בעצם שני הכוחות הפיזיים, שכל פעם ככה יזעזעו את אמות הסיפים, תוך כדי שאנחנו נחשפים כל הזמן לדרמה המתמשכת הזאת של ניסיון להישרד.
אני רוצה ברשותך, ציפי פליישר, לעשות את נחתה רגע, היות ואת מתייחסת okay. כאן לשיר ישראלי וליוצר ישראלי עכשווי, יצא לאחרונה לאור ספר שלך, ספר אב קרס, כפי שאני רואה אותו כאן באופן, הרמון שירים. ספרי לנו על הספר הזה, הרמון שירים ישראלים.
כן. הרמון שירים בכלל, כאשר משום שאני ישראלית, אז קודם כל מעניין אותי וטבעי לי לעסוק בשירים ישראלים. מה גם שהם מאוד עשירים מבחינה טונלית. הסולמיות שלהם לעומת שיר אמריקאי או גרמני היא הרבה יותר מפותחת, היא מודלית. שלום, בתוך המחקר הכללי שלי בזמר, כמובן הוא חלוץ הרוק, הוא הראשון שיצא מתוך זמרה על במה לכתיבה של מילים וגם לחנים, או קודם לחנים ואחר כך מילים, אז היה מאוד טבעי לי לחפש ושם מצאתי, לא שניחשתי, פשוט חיפשתי, הלכתי לפי החוש וההיכרות שלי. אז ההיכרות הזאת מלמדת משהו, על כך שכל כך הרבה אני כל השנים בעצם חיה את הזמר, עוד כילדה, ועוד הייתי בזמנו אפילו מוסיקאית של מוסיקה קלה, אבל עברתי די מהר למוסיקה אומנותית, חשבתי שזה לא מספיק לנפש שלי הסוערת, היא מחפשת תמיד את הביטוי הייחודי של עצמה, אבל האהבה הגדולה לזמר, וגם למה שנקרא שמיעה הרמונית ואלתורים, הייתה תמיד הלאה בדמי, ואז החלטתי שאני מנווטת את כל האהבה הזאת אל תוכניות הלימודים שלי, ההוראה. תוך כדי כך באמת התפתח המקצוע הזה, שהוא באמת נותן דרך שווה גם לאנשים מוכשרים מלידה לעשות את הדברים האלה, ואז הם נכנסים ליתר מודעות, וגם אנשים שמנגנים נהדר מוסיקה קלאסית, אבל יש להם בלוק שהם צריכים להרמן שיר הכי פשוט. אז היות שזה ממש ספר הרמוניה, עם המון יישום באמת בביצוע ואחר כך בעיבוד, זה מתאים באמת לכל המוסיקאים כולם, וגם הדוגמאות. הרוב הגדול הוא מהזמר העברי, אבל יש גם ממוסיקה קלאסית, וגם ממוסיקת העולם המפורסמת של גרשווין, ושל החיפושיות, סטיבי וונדר. כל דבר נכנס בתוך הדרך הגדולה הזאת. ג'אז זה לא משהו מוקצה, או מוסיקה לגמרי אחרת, או המזרחי, או הים תיכוני גם כן, זה לא משהו אחר, זה לא משהו נחות. הוא נכנס לתוך הרמפה הגדולה, לתוך הקו האחד הסיסטמטי. זאת שיטה.
כן, ואת משתמשת בה בהוראה גם.
כן.
והספר הרמון שירים, ראה אור, באיזו הוצאה?
זהו, ההוצאה היא ההוצאה של מכון מופת, בשיתוף עם מכללת לוינסקי, שזה היה בית היוצר, ובעצם הכליל בתוך מכון מופת, נתן לזה לגיטימציה לעלות בכתובים. הספר מאוד גדל בממדים שלו, ולכן אנחנו לא נשארנו רק בתחומי מוסדות החינוך האלה, אלא הוא פרץ כבר למעשה לחנויות עם ההפצה של אור תו, וגם הסיום שלו, זה יעניין אותך, היה כאן לסיים ממש את הפורמט עד הסוף, השלבים הסופיים, היו כאן בירושלים אצל הסטודיו של רמי וג'קי.
כן, בירושלים.
כן, כן, הם סיימו, כי הם מתמחים מאוד בחוברות, החוברות של פרס ישראל, והיה צריך להעביר למישהו להתמודד עם השלב הלגמרי הסופי, שלא לדבר על כך שיש כאן המון דוגמאות תווים. זאת אומרת, כל קו התפר הזה כאן הוא אדיר, אדיר בבעיות, בין הטקסט ודוגמאות התווים. זה לא ספר תווים לשעצמו, וזה גם לא מלא לשעצמו, אלא זה כל הזמן ספר לימוד, הוא משוחח איתך. רק במקום שאני אנגן בכיתה, כתבתי את כל הדוגמאות.
כן. הרבה אירועים בשנה הזאת, שאני מבינה שאת מציינת בה גם את יום הולדתך ה-60.
נכון. יצא שיש המון דברים דווקא בדיוק בפתיחת העשור הזה.
כן. אז נשוב אל הסימפוניה החמישית שלך, שאותה ישמיעו השבוע עם התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור. נמשיך. דיברנו על השיר של שלום חנוך, שאת משתמשת פה בתוך הקולאז' של היצירה.
והזכרנו רק את השופרות.
כן.
הרי נגני שופר, זה מרתק במיוחד לעבוד איתם כהכנה לתפקיד בתוך כזאת סימפוניה מורכבת, כי הרי הם נגנים לגמרי אותנטיים, שלא קוראים תווים. גם השופרות, כל שופר הוא סיפור בפני עצמו. יש לו גודל כזה, הוא מחומר כזה, הוא מזווית כזאת. אז ואחר כך הנגן, אם הוא צעיר הוא כזה, ואם הוא מבוגר הוא כזה. אז אני החלטתי שוב ללכת בדרך האקספרימנטלית, לא ויתרתי, כי ידעתי שאין שום דרך, כן? אלא לנסות ולראות לאן מגיעים. אז התוכנית כבר הייתה קיימת. אחרי שכבר היה הטייפ הזה האלקטרוני, וכבר התחילו להסתמן הסימנים של התזמור, והחציצות האלה, כן? של המקומות שבהם שלום והשופרות נכנסים, ידעתי מה אני מחפשת. כתבתי לי סקיצות, ועשיתי סדנה עם נגני השופרות של מכון רננות בירושלים. חוויה גדולה, שם זקן וטף באים, כל דכפין יתה ויכול. הם יכולים לבוא, ללמוד, כמו שהם לומדים חזנות, תמי המקרא, מי שרוצה, גם לוקח לו את השיעור בשופרות. נכנסתי לתוך השיעור הזה, כמו איזה משוגעת קצת, וביקשתי מהם דברים. עכשיו, הם מתאמנים כל חייהם על תקיעה, תרועה, שברים. כל מה שיכולתי זה קצת לנסות, לבקש אותם לעוות את היסודות האלה שעליהם הם גדלו. אז הגענו בערך לאמצע הדרך. כן. ואז, כשהיה לי החומר, לפעמים הוא היה מפתיע לטובה במקום שאני לא חשבתי, מישהו פתאום נשם ויצאה לו תקיעה לא נורמלית. אז הכנסתי אותה, למרות שהיא לא הייתה בדיוק בתוכנית, באותו מקום. כן, ואז דגמנו את הכל באמת, והכנסנו, גם שיבצנו, כן, את כל הקריאות האלה, של השופר, והוא באמת שורד תזמורת שלמה, כן, השופר כשהוא...
העוצמה שלו.
העוצמה, כן. ברק, הצבע המיוחד, זה מין כלי נשיפה כזה שאין לו תחליף.
איך זה התבצע בזמן השמעת היצירה? זאת אומרת, יש התזמורת על הבמה, המנצחת, ומה קורה עם הקולאז' האלקטרוני המוקלט?
אנחנו, הקהל, נחשף לכל ארבעת ערוצי השמע, כאשר התזמורת... היא הדבר הפיזי ביותר שנמצא על הבמה. אבל מבחינה אומנותית, זה הדבר האבסטרקטי ביותר. הייתי אומרת, ואחר כך, כבר קצת יותר קרוב אלינו, למרות שזה אלקטרוני, זה החזנים עצמם. עכשיו, גם השופרות וגם שלום חנוך, מאוד קרובים אלינו וחזקים עלינו מתוך אותם מיקרופונים, מתוך אותם רמקולים. זאת אומרת, התזמורת תגיב כל הזמן אל מה שקורה מסביבנו, הייתי אומרת, בגובה הראש ומעל. כן, מתוך הטייפ האלקטרוני. ואנחנו נהיה מוקפים. בהנריק ראנו, היום בדקנו והיינו מאוד מרוצים, יש 4 רמקולים אל הקהל שכולם יופעלו עם כל האלמנטים האלה. והתזמורת תהיה מלפנים והיא גם כן חזקה.
נשמע אולי משהו מתוך היצירה?
בסדר, את ההתחלה.
נשמע.
כן, 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 כן. המצב קשה.
יש הרענה, לא אשר.
מה שמענו, ציפי פליישר?
כן, אז כבר חלק מהדברים קצת מוכרים, נכון? קודם החזן מקוצ'ין קיבל כאן כבר עיבוד שהוא מיד הופך לחזן עם הד מסוים. התזמורת קצת, הייתי אומרת, מתייפחת איתו. כן, זו תפילה. תפילה תקווה, אבל היא מתייפחת. זה אנחנו לא בייאוש, אנחנו פשוט מתפללים ביחד איתו, אבל הכלים שרים. כן, ואז יש גם שם טרח של התזמורת, ממש אקורד אחד גדול של התזמורת עצמה. זה מתחיל עם שלום חנוך עצמו. וגם שמענו כבר פריסה אחת של צליל מאוד ארוך, יחסית, לתוך הפרגמנט של התחלת היצירה, של שופר בודד. מין תרועה מיוחדת כזאת.
נשמע אולי עוד משהו לסיום השיחה שלנו?
ברצון. את רוצה שאני אסביר קצת, או קודם נשמע ואחר כך? קצת.
קצת הסביר, כן.
אוקיי. יש כאן, בסך הכל, מבחינה פורמלית, בכל זאת פורמלית מוזיקלית, אף שזה נכנס אחד לתוך השני, חטיבה אחרי חטיבה, אנחנו כאן בין החטיבה הרביעית והחמישית, וממשיכים קצת בתוך החמישית. עכשיו, הרביעית מגיעה לשיא המאבק, כן? לשיא הסטרגל הזה, כן? של ההישרדות. ושם יש הרבה מאוד כוח, עוצמה, גם של צ'יימס, וגם של חצוצרות, וגם של 6 layers, 6 שכבות של החזנים כבר מתוך העיבוד. זה המקום של המאבק הכי מפחיד, כן? לאן נגיע? ואז יש קטיעה של זה. בסוף החטיבה הרביעית, כן, המצב קשה, שלום מתפרץ אחרי כולם, ואז מתחילה החטיבה החמישית, שיש בה איזשהו רוגע שמימי, חלומי. ואז אנחנו שוב נראה שאנחנו חוזרים קצת לאותו החזן מקורדיסטן שכבר שמענו, אבל הפעם הוא כבר עטוף עם התזמור.
וזוהי סגירת מעגל כזאת.
כן, וזה, זאת אומרת, אנחנו נשמע את הסוף של חטיבה 4, נכנסת אל חטיבה 5. התזמור עבר עליי בחוויה גדולה. אני ישבתי בגליל, אחרי שכבר התוכנית הייתה עשויה, וגם היה לי הטייפ הזה, כן, של חזנים, אבל דווקא באוזן בלתי מזוינת, בלי מחשבים, ישבתי כדי להתלכד עם זה באופן אותנטי, כן, באופן אינטימי, כן? אז את הפיץ' לא הייתה לי בעיה למצוא, והטקסטורות של התזמורת כל הזמן מבחינת פיץ' הולכות ביחד עם מה שעושים החזנים. זה מעניין מאוד, לפעמים זה רק חצי טון הבדל, רבע טון, זה כבר עושה עולם ומלואו. והטקסטורות נבחרו או איזשהו קונטרפונקט לחזנים, או כל מיני, הייתי אומרת, אלמנטים קצת מינימליסטיים.
נשמע.
המצב קשה.
אז מה שמענו כאן? ניכנס קצת יותר לעומק. קודם כל, רבעי טונים, תוך כדי התפילה הזאת, כן? שהם עשויים כבר אמנם מהמחשב, אבל הם בדיוק עונים, כן? לטבע שהחזן התחיל בו. ויחד עם זה, לפעמים הרטט הוא אפילו של ילדים קטנים שם, בתוך העיבוד האלקטרוני של הרזוננס של הכל. מבחינת ה-World of Pitch, כן? ראינו כאן הרבה רבעי טונים בגלים גם. ואחר כך הסקסופון, עם הנבל עושים קונטרפונקט לקו שמסתמן כקו מרכזי, כן, הנוג יחסית, כן, מבחינה קולית. ויש שם גם כמה כלי הקשה מיוחדים שמצטרפים, ששומעים אותם חזק, כמו גלוקנשפיל, כמו משולש, כמו קונגס. ואז פורץ אל ריקוד הסיום, אני קראתי לזה The Dance, המחול, שכולם אולי בכל זאת באופטימיות מאהבת הטבע של הארץ, רוקדים ברגל יחיפה, כן, על החוף, אז יש שם קצת ענפי עצים, גם מגולפים וצדפים ובקבוקים ואבנים, ושומעים שם מין כאלה קצב משולש, מחול כזה, כאשר כלי הקשה פותחים בצבע מיוחד מהטבע, מהקונקרטי.
ציפי פליישר, אני מאוד מודה לך שעשית לנו היכרות עם היצירה שלך, הסימפוניה מספר 5, שתושמע בהשמעת בחורה עולמית, אצל התזמורת הסימפונית ירושלים עם רשות השידור, השמעת בחורה, בניצוחה של רבקה מילר, מנצחת אורחת מארצות הברית. הקונצרט יהיה בימים רביעי וחמישי, ב-8 בערב, באולם הנרי קראון בירושלים. תודה רבה, ציפי פליישר.
תודה רבה לך.